ועכשיו אנחנו עם לפינתנו היו ועודם. אנחנו משתדלים מדי שבוע להזכיר ולהיזכר באירועים ובאנשים שהגם שהם לא בקרבנו, את שערה אותם, עוד שהם בחרו לעשות, חי נושם, מהדהד, ואנחנו מבקשים לדבר היום על אלפרד דרייפוס, שיהודי צרפתי ששימש קצין בצבא צרפת, ופלל באשמת בגידה על רקע אנטישמי, אחרי מאבק מאוד עיקש וזוקה, ואין ספק שהסיפור שלו הוא אבן דרך מהותית בסיפור של העם שלנו, ואנחנו מבקשים לדבר עליו ועל הסיפור הזה עם דוקטור עמנואל נבון, מרצה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב, ועמית בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. ערב טוב לך דוקטור נבון, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב.
אז פרשת דרייפוס, נזכיר את כל קורותיה לפני שנדבר על השלכותיה, ונדמה לי שבימים אלו לדבר על ההשלכות זה רלוונטי יותר מתמיד.
כן, אז כידוע, זה פרשה שקצין יהודי צרפתי בשם אלפרד דרייפוס מואשם על בגידה לטובת הצהרה הגרמנית. צריך להבין שזה מספר שנים בלבד לאחר התפוצה הצבאית של צרפת מול גרמניה, למרות שגרמניה עדיין לא הייתה קיימת, מול פרוסיה, שבעצם השתמשה במלחמה נגד צרפת ב-1870, כדי לאחד את כל המדינות הדוברות גרמנית, תחת אימפריה בהובלת פרוסיה, וצרפת מושפלת, מנסה כל הזמן למקום נגד גרמניה, למצוא אשמים, ויש גם כמובן ברקע אנטישמיות בצרפת באותה תקופה, שדרך אגב בא גם מן הימין הקיצוני וגם מן השמאל הקיצוני. זאת אומרת, השמאל רואה ביהודים בוגדים שבעצם משרתים את האינטרס של הקפיטל האנגלוסקסי הבינלאומי, ובעצם מתנפלים על דרייפוס כקורבן, בעצם כדי להשים אותו על כל הצרות של צרפת.
ובטקס משפיל במיוחד ב-1896, או ב-1895, מתי זה היה, הם תולשים את דרגותיו.
נכון, תולשים ב-1896 באמת, וגם שוברים את החרב שלו מול הקהל, בעצם בבניין של המרכזי של הצבא הצרפתי בפריז, ובזמן ההשפלה הציבורית הזאת נשמעות גם קריאות בקהל מוות ליהודים. וזה בהחלט דבר שקורה במה שהייתה אז ביבשת האירופאית, המדינה הליברלית מתקדמת ביותר, הנאורה כביכול ביותר באירופה, ודווקא שם נשמעות הקריאות האלו.
ואז יש את אמיל זולה שיוצא במכתב פתוח של אני מאשים, שגם זה היה מאוד משמעותי באותה תקופה.
נכון, אז אמיל זולה באמת אפשר היום להגדיר אותו כחסיד אומות עולם, הוא לא יהודי בכלל, הוא סופר צרפתי מאוד מפורסם, מאוד אהוד באותה תקופה, וכאשר הוא לומד את כל העובדות, הוא מבין בעצם שמדובר בפבריקציה של המדינה ושל הצבא, של שקר לאומי, והוא רואה את חובתו כאינטלקטואל, כסופר, פשוט לחשוף את האמת לציבור מבלי לפחד מן ההשלכות, ובסופו של דבר הוא באמת נאלץ לעזוב את המדינה ולהתגורר בלונדון במשך כמה שנים, כי בעצם הוא חושף לציבור שבעצם הייתה כאן, בעצם היה כאן שקר מטעם המדינה והצבא, הוא אומר בשם הערכים של הרפובליקה הצרפתית, עלינו לתת עדיפות לאמת מאשר לאינטרס הלאומי.
וב-1906 שמו מתוהר סופית.
נכון, אחרי שנים של קמפיין, של מאבק, דרך אגב צריך להבין שהפרשה הזאת קוראת את החברה הצרפתית לגזרים. זה הופר באמת לנושא מרכזי בכל השיחות הפומביות והפרטיות, בכל אירוע חברתי. זאת אומרת, אנשים מגדירים את עצמם באותה תקופה, האם הם בעד דרייפוס או נגד.
וואו.
אי אפשר ללכת לשום אירוע ציבורי, לשום אירוע פחתי, מבלי שאנשים יתחילו להריב על הנושא הזה. זה באמת נושא שקורע את החברה הצרפתית מבפנים, וגם חושף את הקחיים בתוך החברה הצרפתית, בין קתולים שמרנים שנאמנים לצבא, לבין אינטלקטואלים ושמאל ליברלי שנותן עדיפות לאמת ולזכויות אדם. והפרשה הזאת באמת חושפת את ה... באמת את השסע בתוך החברה הצרפתית, ממש המדינה, כל החברה מתנהלת בכל השנים האלו סביב הנושא הספציפי הזה.
ואם הייתי שואלת אותך, מה היו ההשלכות הרחבות של אותה פרשה שכמו שאתה אומר נמשכה למעלה מעשור? קראתי באיזשהו מקום שזה אחד הדברים שחוללו את המפנה אצל בנימין זאב הרצל, אבל כנראה לא רק. אז מה היית אומר?
תראי, הפרשה הזאת בעצם, מדוע הרצל, שהיה כזכור הכתב של העיתון האוסטרי, נוי אפחי חסד בפריז, מדוע בעצם הוא מאוד מזועזע מהסיפור הזה? משום שהרצל כיהודי נקרא לו מערבי, למרות שהוא היה מווינה, ווינה זה די נחשב...
כן.
חלק מעולם המערבי, והוא יהודי מתבולל מערבי. הוא מאוד אימין בעסקה הלא כתובה של ההשכלה ושל המהפכה הצופתית. דהיינו שהיהודים יכולים להתקבל כאזרחים שווים בתוך החברה המערבית, אם הם יבטחו על המחכיב או הממד הלאומי של הזהות שלהם, וישמרו רק על הממד הדתי. זו הייתה בעצם אחד הדרישות של המהפכה הצרפתית, כן. וגם של נפוליאון בונפרט, כדי להעניק אזרחות ליהודים. והיהודים בלב ברירה עמדו בעסקה הלא כתובה הזאת. ופרשת דרייפוס בעצם חושפת לעולם, ובמיוחד להרצל, שבעצם הרפובליקה הצרפתית כבר לא עומדת בעסקה הזאת. זאת אומרת, אם יהודי כמו אלפרד דרייפוס, היה יכול באמת לבולל בתוך החברה הצרפתית, ובאמת לוותר לגמרי על הממד הלאומי של זהותו, ולהפוך לצרפתי, לאזרח צרפתי, וללאומן צרפתי אפילו מדת משה, ואם למרות זה ממשיכים להסתכל עליו, כנטע זר, וכבן אדם ששייך ללאום זר, אז בעצם זה מוביל את הרצל, ולא רק את הרצל, מסקנה שהייתה כאן הונאה ענקית. והתשובה של הרצל, המסקנה שלו היא שאוקיי, אז אם אירופה חוזרת ללאומיות, ורואה בנו עדיין לאום, למרות העסקה לא כתובה של בונפאר, אז עד הרבה, אנחנו נחזור ללאומיות.
כן. לסיכום, דוקטור עמנואל נבון, במערכת היחסים בין יהודים לצרפת, האם אתה חושב שהפרשה הזאת, מה היו ההשלכות שלה בהקשר המאוד רחב?
תראי, בסופו של דבר, כזכור, דרייפוס זוכה, ואפשר בהחלט לומר שלקחת תחילת המאה ה-20, בהחלט אני חושב שהרבה הרבה יהודים צרפתים הרגישו שהצדק ניצחה ושאפשר לסמוך על מוסדות המדינה, והיהודים הצרפתים באמת התגייסו במוניהם לצבא במלחמת העולם הראשונה, חלק גדול מהם באמת הקריבו את חייהם לטובת צרפת, ובאמת גם אחרי מלחמת העולם הראשונה צרפת הייתה ממש מקלט עבור יהודים רבים ממזרח אירופה, שראו בה מדינה, מדינת מקלט, מדינה של זכויות אדם, של חיים טובים. אבל מה לעשות, כאשר צרפת נפלה מול המתקפה הצבאית הגרמנית בקיץ 1940, אז היהודים בסופו של דבר נפלו קורבן של ההפסד הזה ושל שלטון וישי, שבמידה מסוימת גם שיתף פעולה עם הגרמנים, אז הייתה פה ללא ספק אכזבה מאוד מאוד גדולה, וברחבה היסטורית יותר רחבה, אנחנו רואים היום ב-2025 התחושה הזאת בקרב יהודי צופת, שמרגישים נפגדים על ידי נשיא מקרון והמדינה, שבעצם מתכופפת אל מול דעת הקהל המוסלמי, והאינטרסים של צופה בעולם הערבי, ופשוט שוב מרגישים נפגדים, ואנחנו רואים היום עלייה משמעותית מאוד מצופת, עלייה לארץ, אבל גם הגירה לארצות הברית ולמדינות אחרות.
דוקטור אמנואל נבון, מרצה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב, ועמית בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, תודה רבה שהיית איתנו, ושפכת אור משמעותי ומעניין על פרשת דרייפוס, גם כסיפור היסטורי ובעיקר עם ההשלכות לאורך השנים. תודה ושיהיה שבוע מבורך.